שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניצה מסוז.
שלום.
ואנחנו פה בחיים חדשים רוצים ללמוד איך לעשות את החיים באמת חדשים, שהם יהיו הרבה יותר טובים ממה שהם היום, ובכל פעם אנחנו לוקחים אזור מסוים בחיים שלנו, תום מסוים, מערכת יחסים מסוימת שיש לנו בתוך החיים, ורוצים להבין איך לשפר אותה. היום המיקוד שלנו זה החיים בשכונה שבה אנחנו חיים. איך אפשר לקחת את החיים שלנו כפרטיים, אני, המשפחה שלי, בתוך השכונה שבה אני חי, ולהרים את הכל לרמה יותר טובה, לרמה יותר גבוהה. מה קורה בתוך השכונה, מה היחסים שקיימים או לא קיימים, ביני לבין האנשים האחרים שם, ביני לבין השכונה בכלל, ואיך אפשר לשפר אותם. זה הנושא שלנו היום, הוא רלוונטי לכל אדם באשר הוא חי, לא חשוב אם זה שכונת מצוקה או שכונת יוקרה. אני והשכונה. ניצה, אנחנו איתך.
אז אנחנו נרצה להתמקד היום במערכת היחסים, בקשרים שיש לאדם עם השכונה בה הוא מתגורר. אנחנו יודעים ששכונה, גם לפי ההגדרה שלה, זו איזושהי יחידה עירונית, שמתקיימים בה הרבה מאוד יחסי גומלין, הרבה מאוד קשרים. אנשים שחיים באותה סביבה, חולקים דברים משותפים כמו גנים, פארקים, מבני ציבור, כבישים, מדרכות, ועוד הרבה מאוד דברים שמשותפים לכולם. היינו רוצים היום לבדוק ביחד איתך ולראות מה, איך מצטיירת התלות הזאת, הקשרים המיוחדים האלה שקיימים בין האדם לבין האנשים, או בכלל השירותים המתקיימים בתוך שכונה. זאת שאלה ראשונה.
אנחנו רואים שהתפתחות האדם, ודיברנו על זה הרבה פעמים בשיחותינו הקודמות, שהתפתחות האדם היא הדרגתית, ואנחנו מתפתחים על ידי זה שהאגו בנו מתפתח. וכשאנחנו מגיעים לדורנו, כאן זה כבר, יש לנו איזשהו מין מצב מיוחד. וכולם מצביעים על זה שכולם, הכוונה החוקרים והוגי דעות למיניהם, מצביעים על זה שהדור שלנו, זמננו, הוא זמן מיוחד מאוד, שהוא לא רגיל, שאדם הוא כאילו מיצא את עצמו בטכנולוגיה ובגישה שלו לחיים ממנו והחוצה, וכאילו הגענו לאיזשהו מין משבר ביחסים שלנו, אקסטרה כזה, מאיתנו החוצה עם הטבע, ועכשיו, והגענו ממש למצב הלא טוב. לא, לא, ישנה סביבה, טבע, כדור הארץ, קרוב, רחוק, לא חשוב מה ממנו, מה ממני, אבל אני הגעתי ביחס שלי אליו למצבים שאני רואה יחס לא טוב, תגובה לא טובה. היחס לא טוב. וכאן אנחנו רואים שאין לנו ברירה, אנחנו צריכים בסופו של דבר לשנות את עצמנו. כי הגישה הזאת של כל האנושות, של הפוליטיקאים, כלכלנים, פיננסיסטים למיניהם, גם מורים וילדים וגם כולם, היחס של האדם לסביבה הוא לא טוב. ובסביבה קטנה או גדולה, רחבה, אפילו כל האנושות, אנחנו רואים שם משברים, משברים, משברים. מי אני והורים שלי, אני וילדים שלי, אני ואשתי, ושכנים, ושכונה, ועיר, וקיצור, וכל זה מפני הטבע האדם. ועכשיו אנחנו מקבלים כזאת תגובה מהטבע. מהסביבה, מהמשפחה, מכולם, שזה מחייב אותנו בכל זאת משהו להשתנות. זאת אומרת, צריכים לראות בזה איזשהו מקום לשינוי האדם, ועל ידי שינוי האדם לשינוי החברה. הצורה הדדית החדשה. זה קודם כל. אז כמו במשפחה דיברנו את זה, וכמו שעם הילדים ועם ההורים, זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שתיקון היחס שלי עם השכונה הוא דומה בהרבה במה שאני צריך לתקן את עצמי כלפי המשפחה. כי זה סך הכל, יש כאן ילדים, יש כאן נשים, יש כאן גברים, אנחנו נמצאים בשטח משותף. אנחנו משלמים על זה כסף, על השירות, כן, כבאות, ניקיון וחשמל, תאורת רחוב, כן, גנים למיניהם, הרבה מאוד שירותים, הרבה מאוד דברים. וחוץ מזה, ביטחון, כן, האווירה הכללית של השכונה היא מאוד חשובה. הילדים שלי יוצאים לשחק אולי יום החוזרים בו מאוחר, נשים וכן הלאה. יש בשכונה הזאת יכול להיות בתי קפה ואיזה שכוניות. זאת אומרת, הכל זה שייך לאווירה הכללית שכונתית שמאוד חשובה. אנחנו רואים עד כמה שזה חשוב, חוץ מבניין אפילו רב קומות ושכנים, בכל זאת באיזה מקום נמצא. הבית ומה בסופו של דבר אותה השכונה. שאנחנו אומרים למישהו באיזה שכונה אני גר, אז זה ברור מי אני מה אני. זה כמו שבמנחתן באיזה רחוב. ויסט, אסט ו... איסט וסט ואיזה מספר. אין, למעלה, למטה, או שזה... ברור. אותו דבר כאן. ולכן אנחנו רואים שבאירופה זה גם כן, הכל בעולם מחולק כאילו צפון הוא יותר אריסטוקרטי, והדרום הוא יותר פשוט. אין, עממי. זהו, אז בעיר זה לפעמים, זה לא בדיוק כך, ויוצא דווקא כך.
כן, יוצא שתמיד הדרום, זה דרך אגב נורא מעניין.
כן, כן. דרום יוצא תמיד יותר...
קשה יום, נגיד. כן.
אז צריך לראות מה קורה. אז איך אנחנו בעצם מגיעים להבראת השכונה, כן? נגיד. אז אנחנו צריכים לראות, זה מתפצל להרבה מאוד...
תחומים.
תחומים,
כן, ודאי. אולי אנחנו נתחיל באמת ככה לדבר על כמה דברים. אולי, אבל לפני אני רוצה לתת עוד איזושהי הבנה,
כן.
מתוך איזשהו מאמר שקראתי ומאוד התרשמתי ממנו. שם כתוב על איזשהו מחקר שאומר שבעבר לשכונה באמת היה כוח מאוד מאוד גדול והשפעה על האדם. ואז החל משנות ה-70... בגלל שהאדם הפך להיות יותר קוסמופוליטי והתחיל לקבל את השירותים שלו מחוץ לשכונה, אז לכאורה נוצר מצב שהיחידה הזו, שנקראת שכונה, הלכה והתפוגגה. אבל, וכאן בא אבל, דווקא בעת האחרונה, בשנים האחרונות, המונח הזה של שכונה שוב מקבל צביון חדש, זה כבר לא השכונה של פעם, זה כבר משהו אחר, ופתאום הנושא של השכונה הפך להיות משהו מאוד משמעותי. בחלק מהמקרים הוא באמת, כמו שציינת קודם, הוא מהווה מעין סמל סטטוס. אני משתייך לשכונה כזאת או לשכונה כזאת. אתה אומר את השם שלך שכונה, כבר יודעים פחות או יותר. תגיד לי מה השכונה שלך, אני אגיד לך מי אתה. פעם זה היום אומרים את זה על חבר. זאת אומרת, גם כשאתה בא כתושב לקנות בית, אתה הולך קודם כל לפי השכונה, ואז שם אתה הולך לחפש את הדירה. זאת אומרת, הנושא של השכונה הוא מאוד משמעותי. השכונות החדשות גם, אגב, מאוד מבינות את זה. זאת הסיבה שהרבה מאוד התארגנויות היום הן שכונתיות. Mm-hmm. יש פתאום ועדי שכונה, זה דברים שבעבר מי היה? היה ועד בית, ובזה נגמר הסיפור. היום יש ועדי שכונה. זאת אומרת, השכונה היא איזשהו תחום שכולם מבינים שהיא משמעותית,
כן.
ושיש בה באמת קשרים, ואנחנו תלויים בזה.
ואנשים שומרים על זה.
ואנשים מנסים לשמור על זה באמת בכל, mm-hmm. בכל צורה. עכשיו, כל שכונה יש לה כאילו את הבעיות שלה. את הבעיות שלה, את המשברים שהיא עוברת, וכשעשינו איזושהי סקירה, ראינו שיש הרבה מאוד דברים שהם משותפים להרבה מאוד שכונות, בארץ בכלל. וכאן הבאנו ככה כמה דברים, והיינו רוצים לדבר עליהם. אז אולי נתחיל באמת עם אחד הדברים שבדרך כלל אנשים מאוד אוהבים אותם, זה הנושא של הגן הציבורי או איזשהו פארק. אנשים מוכנים לשלם יותר כדי לגור ליד פארק, כדי לגור ליד גן, כולנו מבינים שיש לזה משמעות, גם כי זה נעים להיות קרוב לטבע, וגם כי זה איזשהו מקום מפגש חברתי, קהילתי. אנשים בדרך כלל מאוד אוהבים להיות בקרבת מקום כזה. אלא שמקום כזה לפעמים הופך להיות מעין...
הטרדה.
בדיוק. מקור להטרדה, אפילו מפגע, הייתי אומרת. מקום שלפעמים מתרחשים בו כל מיני אירועים
ונדליזם, כן.
כן, בדיוק. ולכן זה אחד הנושאים הראשונים שאולי נרצה באמת לראות בתוך המצב הזה, בתוך השכונה שקיימים בקשרים של תלות. בוא ניקח רגע לדוגמה את הנושא של פארק.
בוא ניקח אותי לדוגמה, אני אספר לכם איפה אני גר, זה ימהיש את התופעה היטב. אני במקור מושבניק, אני צריך לראות ירוק בעיניים, זה מרגיע אותי. אחרי שגרתי 10 שנים או משהו כזה בגבול בני ברק רמת גן, כשהכל שם כמו קופסאות גפורים, אמרתי, אני אעבור לפתח תקווה, העיר עם ככה מרחבים פתוחים, ובחרתי לגור בשכונה שהייתה נראית לי ירוקה במיוחד, וקניתי דירה בבית שהוא שלישי מהפארק. אמרתי, וואלה, סוף סוף קצת טבע, אני רואה בעיניים קצת עצים. וכך בחרתי את המקום שבו אני גר כבר 5 שנים בערך. ואז התחלתי לגלות כל מיני תופעות שקשורות לפארק. ביום שבת, עם ישראל מגיע ועושה לי על האש מתחת לבית. גיליתי את התופעה קודם כל על ידי חוש הריח. שאני יודע שאשתי לא עושה על האש, ואני מריח על האש בבית. זה היה ככה בשבתות הראשונות, עד שהבנתי מאיפה זה בא, כי לא היה לי קשר עין עם המנגל. ואחר כך הבנתי שכן, בשבת, המנגל מהפארק בא אליי לתוך החדר שינה. פעם ראשונה. פעם שנייה, זה בלילה. בלילה, אם זה לא חורף, בחורף יש שקט, אבל בחורף גם קר, אז החלון סגור, אז זה לא מפריע, אבל בקיץ, שאתה רוצה שהחלון יהיה פתוח ויבוא אוויר, אני את כל חבורות הילדים והנוער מקבל אצלי לחדר השינה. ימי הולדת, ביום שבת בבוקר או בכל יום חופש אחר, יש לנו הפעלות ובידוריות ולצנים ולצניות ומשחקי חברה ובלונים שהוגגים לי בפארק מתחת לבית. והדבר, אם את כל אלה עוד אפשר באיזושהי צורה לסבול, תופעה חדשה שגם התחילה להעיב על חיי, זה הפחד. מה זאת אומרת פחד? אני לא מרשה לבת שלי, שהיא נערה, צעירה, אני לא מרשה לבת שלי, כשיש חושך, לעבור בפארק בכלל. ואז מצאתי לה פתרון. היא תעשה עיקוף כשהיא יורדת מהאוטובוס, היא תעשה עיקוף דרך הרחובות שמקיפים את הפארק, והיא תאריך את הדרך שלה ב-7-8 דקות, והיא תבוא מסביב. אם יש חושך, אני גזרתי חוק בבית, שאם יש חושך, לא עוברים בפארק. האמת, בינינו, אם לומר את האמת, גם אני בעצמי מפחד אם זה שעה מאוחרת, נגיד אמצע הלילה, אני בעצמי מפחד להיכנס לפארק. למה? כי כשאני נכנס לפארק, אני מוצא שם ילדים או נערים בגילאים שונים, שיושבים עם נרגילות, שיושבים עם בקבוקים, שיושבים ופתאום מתחילים ללכת מכות, והתחושה באוויר, אני לא יודע אפילו לתאר את זה, לא שקרה לי אישית משהו פעם עם מישהו, אבל באוויר יש איזו הרגשה לא נעימה. שמהשעמום ומהוואקום, האגרסיות וכל ה... כאילו, אתה נכנס לפארק, כאילו נכנסת לאיזה אזור משחקים כזה מסוכן.
כן.
עכשיו, כל התופעות האלה לא חלמתי כשבחרתי לקנות את הבית השלישי מהפארק. סך הכל רציתי עצים וירוק בעיניים, שזה מרגיע אותי. אז העסקת חבילה הזאת היא כאילו, יוצא שכאילו דבר שהוא לכאורה יפה וטוב, שהייתי שמח להיות קרוב אליו, בגלל התנהגויות. של אנשים אחרים שבאמת אני אפילו לא יודע מי הם, אני לא מכיר אותם, זה לא השכן על יד או מישהו שאני מבין מי מייצר לי את הקושי. פה יש כאילו משהו כללי כזה, רחב יותר, איזשהו מעגל של מערכת יחסים שהיא נמצאת סביבי והיא כאילו חונקת אותי בכל מיני צורות ואני לא יודע מה לעשות איתה, אין למי לפנות, אין זה.
זו הבעיה שאין למי לפנות. אשתי בחרה דירה בקומה 19, בבית שיוצא לגן. ומגרש גדול למשחקים לילדים שם, טרמפולינות למיניהם שם, וגם גנגם עם הדגים, כאלה דגי זהב, גדולים כאלה, שמינים. כן, חתולים כל הזמן עומדים שם ומסתכלים, כאילו הם יכולים לתפוס את הדגים האלה. מאוד מעניין, כן. אבל מה, שם באמת התחילו כל מיני בקבוקי בירות בבוקר מוצאים, ואחר כך התחילו איזשהו צעקות מהגן הזה, ואז התאספו גברים, ואני חושב שהם עשו שם משהו, אני לא יודע, אבל זה נעלם. אחר כך היו שם כל מיני תיירים מאסיה, שגם כן רצו לתפוס דגים ולאכול אותם, אז גם כן הם סידרו אותם בקיצור, הגן הוא נשמר מאוד יפה, נקי, אין שם לא אלו ולא אלו, וכך אני רואה שזה יפה וטוב. ודאי שאפשר תמיד להוסיף ניקיון וכלבים שמסתובבים שם עם ה... אבל לא סתם כלבים, זאת אומרת, עם, ה... עם בלבייטים שלהם, אין, אבל יחסית כן. לדרוש יותר זה צריכים כבר להוסיף הרבה כוחות. אז זה תלוי באנשים. אנחנו רק צריכים להבין שזה... אם אני מסתכל על זה בצורה כללית, אני אגיד כך, שאם אנחנו צריכים לפי התוכנית הכללית של ההתפתחות האנושית להיות מחוברים זה לזה, אז ודאי שיבואו עוד בעיות וצרות וסיבות כדי לדחוף אותנו לחיבור. ולכן מה שקורה עכשיו, נגיד, זה רק איזו הפסקה זמנית או פרק זמן קצר ושוב יהיו איזשהו בעיות. גם במשפחות, גם עם ילדים, גם בפארק, בשכונה, לא חשוב איפה, וגם בעיר ובמדינה ובעולם. כל הצרות ובעיות, אנחנו צריכים לראות אותם. הם מתוררים כדי שאנחנו נתחבר יחד. שנהיה כאיש אחד בלב אחד. שנגיע להידברות, נגיע לחיבור ולאהבה. כי זה בעצם הצורה שהטבע שם לו את זה כמטרה, בהתפתחות האדם. ואנחנו רואים את זה לפי זה שכל הצורת הטבע, כל התמונה שלו, וכל היחס שלו, זה גלובלי. לכולם כאחד. ובצורה כזאת, כל הדומם צומח וחי, למינים ולזנים, כולם, כולם הם מערכת אחת, חוץ מאדם, שהוא פתוח לכל הרוחות, ועושה מה שבא לו, וממש מאפר כל החוקיות הזאת. בתוך הכוח שלו, עם הכוח שלו, ועם האופי שלו, ועם האגו שלו.
זה יפה שאתה אומר שהאדם מפר את כל הגבולות, כי כשאני חושב על זה עכשיו, כל פעם שאני עובר בפארק, אני רואה שיש שלט כזה גדול, יפה, של הפארק, שהוא אומר את כללי ההתנהגות בפארק.
כן?
עכשיו, אם אתה תעבור את כללי ההתנהגות, אז הם מתארים את כל מה שמתרחש בפארק. אסור להבעיר אש במנגל בשטח הפארק. אז זה אומר שיש מנגלים בפארק. אסור לעשות רעש בשעות הערב. יש רעש בשעות הערב. אסור כלבים ש... זאת אומרת, כל מה שכתוב, הכל אחד לאחד לא מתקיים במציאות. זאת אומרת, זה שאנחנו מנסים במעגל הזה השכונתי לקבוע כללים, זה לא אומר שהם מתקיימים. להפך, זה בדיוק מצביע על מה לא מתקיים. Mm-hmm. זאת אומרת, האדם פורץ כל גבול ופרוץ לכל הרוחות, זאת אומרת, אם בבית שלו הוא ישתגע, אז שישתגע בביתו. הבעיה שהוא משתגע במקום שמשפיע עליי. הוא מפר את הכללים במקום שמשפיע עליי. אדוני, זה הבעיה שלי ברמת השכונה.
יסדרו לך מהשמיים, מה שנקרא. גם כן שהוא ישתגע בביתו, ואתה לא תוכל לשבת בשקט בביתך. כי המטרת כל השיגעון הזה, מה שאתה צריך לעבור, כדי שתתחבר עם אחרים, ותשנה את היחס שלך אליהם, והם אליך. שתיכנסו לאיזשהו מערכת קשרים טובה. ולא שאתה יכול להיות אחרי סוגר ובריח, והכל בסדר גמור.
אתה יכול להסביר...
ההפך, תצטרך לפתוח את הדלתות, ולהתקשר לכולם, ואז על ידי זה דווקא, תגיע לשקט ורוגע ויופי וטוב. ואז תריח צמחים, ותשמע ציפורים, ושקט, ועננים יפים בשמיים, עם השמש, ועם הכל יהיה ככה, כמו, עוד יותר טוב ממה שהיה לך
במושב.
אתה יכול להסביר במילים פשוטות, כי אני לא בטוחה שאני מבינה את הקשר. הקשר... בין הבעיה בפארק, בגן, לבין הפתרון שהצעת שנתחבר, שאנחנו צריכים כאילו
אני חוקר.
כן.
ואני מסתכל על האנושות ובכלל על כל החיים, בצורה כללית, של חוקר. פסיכולוגיה, פילוסופיה, משהו, מבט הכללית שהוא כולל בתוכו גם כן ההתפתחות ההיסטורית, האבולוציה שאנחנו עוברים, איך הטבע משפיע על האדם, איך האדם משפיע על הטבע, מה קורה כאן? תראי כמה היום כותבים על יחס שלנו לטבע, מה שאנחנו הורסים ומה קורה בחזרה. האוריקנים האלו, הצונאמי, הכל מזדעזע, הכל כבר מקבל איזשהו מין צורת התפקוד לא נכונה. וכל זה, ומשייכים את זה לאדם, או בצורה ישירה, או אפילו אומרים במחשבה, אפילו אומרים שהיחס בינינו קובע. ויש לי גם כן חוקרים, סיפרתי על זה פעם, שהייתי באוקספורד, ודיברתי עם עם חוקר אחד. ישבנו ממש במסעדה, כמה חברים שלנו היו יחד איתי, והוא סיפר שיש להם כ-60 תחנות בכל העולם, והם חוקרים איך היחס בין בני אדם, ומצב שלהם, ומצב רוח שלהם וכו', איך הוא משפיע לאווירה הכללית, ותגובת הטבע, וכו' וכו'. זאת אומרת, זה דברים הידועים, וזה היה כבר לפני הרבה שנים, עוד לפני תחילת המשבר. היה 2004 אולי, כן, לפני 10 שנים לפחות. ומה אני רוצה להגיד? שככה זה, ככה זה בעצם אנחנו צריכים לראות בזה מגמה כללית, שאומנם שאנחנו לפי ההתפתחות הפנימית שלנו רוצים לסגור את עצמנו בפנים בתוך קופסת בטון, אבל אנחנו רוצים בתוך קופסת בטון שיהיה גם כן מזרקה וגם דגים וגם לילדים שלי מגליצ'ה וגם אולי כמה חברים בשבילם קטנים שישחקו מתי שהם צריכים, מתי שלא אני אזרוק אותם. אני רוצה ככה להיות, אבל זה לא יוצא. והטבע שלנו מחייב אותנו אם כך להיות בכל זאת אגואיסטים, אבל למצוא, לחפש איזה קומפרומיס. כן, משהו ככה באמצע, בין שאני מוותר לאחרים ומה לעשות כאן. ואנחנו צריכים להבין שאם המגמה הכללית שבטבע הוא להביא אותנו לצורה שווה ולחיבור לאיכות, כי זה כך כל החוקיות של הטבע, כל המערכת שלו, אז אנחנו צריכים להבין שזה כל הסיבה למה רע לנו, למה ישנו משבר, ולמה אנחנו לא מסוגלים לברוח משום דבר, ולמה בצורה אגואיסטית אנחנו בכל זאת לא מסדרים שום דבר, למה כל האלו החכמים לא יכולים לסדר את החיים שלנו? נו, למה? כי הם ממשיכים לעשות עוד ועוד ועוד כל מיני קירות נגיד בין האנשים, במקום להתחיל לחבר ביניהם, ובמקום לשנות את האדם, הם רוצים לשנות את הטבע, ואז יוצא שעושים בזה נזק פי כמה יותר גדול, במקום להרוויח משהו, וכו' וכו'. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שהמגמה היא מגמה והיא תישאר. אנחנו לא נוכל לעשות כאן, לשנות חוקיות שבטבע, להביא הכל לאיזון. כמו אנחנו אומרים, מאיפה באים האוריקנים? זה איזון בין הלחצים שבאטמוספירה. מאיפה בא פתאום זעזועים בכדור הארץ? כי זה בא כאיזון בתוך הקרקע, כן? וכו' וכו'. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לעצור את הדברים האלה. אנחנו, אולי באמת, אנחנו גורמים ביחס שלנו להטבע כל אותם התופעות השליליות. ויש על זה הרבה חוקרים ש... לפי הסטטיסטיקה, הם באמת יכולים להראות שהקשר הזה קיים. עכשיו, כשאנחנו מדברים על הבעיות שישנם גם במשפחה, גם בשכונה, או בבית, קודם כל דיברנו, עכשיו בשכונה ובעיר ובמדינה וכו', אנחנו צריכים להבין ש... הבעיות האלו יש בהם בסך הכל אותה מגמה ואותה הסיבה, וגם כן כנראה שאם ככה צריך להיות אותו פתרון, ובו אנחנו נמצא אותו הכללי לכל דבר, ואז אנחנו נראה מהו. אני חושב שכל זה, אי אפשר לפתור אם אנחנו לא נשנה את האדם. כי למה אנחנו מדברים רק על אותם הילדים או נוער ששם עושים לו רעש, או אותם האנשים הגדולים שיוצאים עם המנגל הזה, או עוד משהו, אותם הכלבים שאני רואה שאי אפשר ללכת ברחוב. בשכונה שלי אפשר ללכת ברחוב, שזה שכונת יוקרה, נקרא. ואי אפשר ללכת ברחוב. כי ממש זה מהכלבים, כל מיני, זה משהו נורא. ואף אחד לא בא לו לנקות אחרי הכלב שלו. אמנם שישנם מקומות, שקיות, כל מיני דברים, כלום. כלום, לאדם זה ככה. נו, אז איך אפשר? ואם אני הולך, נגיד, ואני רואה שבאמת מישהו לא מנקה אחרי כלב שלו, אם אני אגיד לו מה יהיה, אפילו שזה שכונת יוקרה.
כן.
אני אקבל בחזרה שלא כדאי. לא כדאי להגיד לו, אם הוא לא מבין.
איך קורה שאדם הוא לא מבין שאפילו החוקים האלה שקודם אורן הזכיר, בסך הכל נועדו כדי לשמור עליו וכדי שלא יהיה יותר טוב.
לא יעזור, אז זה הכל בא כדי שאנחנו נתקן את עצמנו. למה אנחנו עושים כאן את השיחה הזאת? כדי לדבר על מה שקורה בשכונות, מישהו לא מבין, יכולים אנשים לבוא ולדבר פי כמה וכמה יותר טוב מאיתנו. אלה אנחנו יושבים כאן כדי להגיד, שתרופה היחידה שיכולה להיות זה שינוי האדם. אחרת בשביל מה לדיבורים שלנו. מי לא מכיר מה קורה לו? ומי לא מכיר שזה שום דבר כמעט ולא יעזור? או תביא עוד משטרה, או עוד תשלמי כמה כסף ותעשי שם איזה משמר האזרחי, לא יודע מה. אלה, אין לנו ברירה. בסופו של דבר, אם אנחנו אפילו נתחבר כשכנים טובים, ונעשה בינינו איזשהו הסכם לעשות משהו, זה לא יתקיים.
זה גם לא יתקיים?
זה יתקיים רק בתנאי שאנחנו נתחיל על ידי המצב הזה, שאנחנו נתחיל להתחבר. זאת אומרת, כי כל הסיבה לכל הדברים הרעים האלו, שאנחנו נגיע לחיבור. ולכן, אם אני סתם, עכשיו אני עובר אל כולם, אוסף מכולם 100 שקל בחודש, ובזה אנחנו סוחרים אנשים שהם מנקים אחרי הכלבים, שאנחנו משלמים לכמה אנשים שהם יטיילו בלילה, ככה, וישמרו על השקט, יפזרו את הכל האלו, הנוער הזה, המריש, כי בסך הכל אנחנו צריכים גם כן לתת להם איזה מקום, הם רוצים את זה ומגיע להם. אבל נגיד שזה הכל עניין של כסף, זה לא יעזור. תביא לי מיליון דולר לחודש בחברה, בשכונה, לשכונה, לא תוכלי לסדר אותה. לא. לא, לא, לא יצא. אני ראיתי דברים כאלה, גם כן קרובים שלי בקנדה, באמריקה, לא. כי בסופו של דבר, המגמה היא שאדם ישנה את עצמו. הבעיה היא שאנחנו בזה לא מפסיקים לקלקל את הטבע ואת עצמנו, ואנחנו הגענו למצב בהתפתחות שלנו הדרגתית, למצב שאנחנו חייבים עכשיו להתחיל להתקשר בינינו, למרות למעלה מהאגו שלנו. ולכן אני לא רואה כאן פתרונות אחרים.
עכשיו, יש המון דוגמאות, באמת שכמו שאמרת, של יוזמות משותפות, שנלקחו בכל מיני שכונות. Mm-hmm. עכשיו, הם לא סחרו מישהו אחר, הם בעצמם עשו את המהלך הזה, הם עשו, אני אתן
זה יכול לעזור, כן. כי אנחנו מתקשרים בינינו,
כן.
כדי לשמור על השכונה שלנו.
כן.
אז יוצאים גברים, מסתדרים נשים, ילדים, קצת יוצאים מתוך הבונקר הזה,
כן.
מתוך הקופסה הזאת, כן? אז זה משהו אחר.
כן.
זאת אומרת, אנחנו כבר מתקרבים זה לזה. אז יכול להיות שזה יעזור.
אני אתן אולי דוגמה מאוד יפה שקראתי ככה באינטרנט, וזה ממש ככה מאשש את מה שאתה מספר. אתה איזושהי שכונה בארץ שסבלה מאוד מאוד מפריצות. ממש, זה היה נורא והיום, ולא משנה מה ניסו לעשות, שום דבר לא עזר. ואז קם בן אדם אחד מהשכונה, והחליט ליזום, לעשות איזשהו מהלך, והוא הלך וחילק בתיבות דואר לכל התושבים, פתק, והוא כתב עליו, האם אתה יודע מי מסתובב אצלך בלילה בסלון? והדבר הזה כנראה גרם לזעזוע לכולם, ופתאום כולם ככה התאחדו והתחברו, והקימו את משמר השכונה. Mm-hmm. ככה הם קראו לזה, ומסתבר שבאמת זה עזר בצורה יוצאת מן הכלל, כמעט הקטין לאפס את, את אחוז הפריצות באותה שכונה. עכשיו, מה שיצא יפה מכל התהליך הזה, זה שהם ראו כי טוב, ואז התחילו לפתח דברים נוספים באותו מקום. למשל, עכשיו הם גם עוסקים בנושא של תרבות ורווחה, ומפתחים עוד דברים. זאת אומרת, משהו ב... מה היה שם? אבל בוא ננסה רגע לנתח מה היה שם בהתאגדות. הרי בסך הכל מה קרה? הם התאגדו כנגד איזשהו איום חיצוני. מה בכל זאת
לא
יצא?
לא חשוב, איום חיצוני זה, 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 זה סתם סיבה.
זה סיבה להתאחד?
כן, כן. זה, זה כמו שאומרים לילד, דוב בחוץ, אסור לך לצאת. שחושך נגיד או משהו. זה, זה, זה רק סיבה. כן, שנראית לנו לעין. אבל בעצם... הסיבה היא הייתה שאנחנו מרוחקים זה מזה, ולפי הטבע אנחנו צריכים להיות במנגנון האינטגרלי, כמו, כמו כל, כל המשבר הגלובלי הזה. אנחנו צריכים כנגדו לעבוד, והעבודה שלנו בזה זה להתאחד, להתחבר. זהו.
מהם הדרכים שאפשר להתחבר בהם במסגרת שהיא שכונתית? אז בדרך כלל פה מה אנחנו רואים? שסביב כל בעיה אפשר להתחבר. אומרת, יש כל מיני סוגים של בעיות. אז עכשיו דיברנו על הבעיות של, של רעשים וכן הלאה בפארק, ויש בעיות של פריצות וגנבות בשכונות מסוימות שגם זה סביב זה דיברנו. Mm-hmm. עכשיו, יש כל מיני תופעות. עכשיו, כל סביב כל תופעה אנשים יכולים להתחבר או לא לנקוט שום עמדה. איזה רעיון או פתרון אפשר להביא לשכונה שהוא אחר, שהוא חדשני, שיעזור לאנשים להתאחד ולהתחבר ביניהם, כדי להביא את השכונה שהם גרים בה למקום שהוא טוב יותר.
שום דבר, רק צרות. אני לא רואה שום סיבה אחרת שיכולה לחייב את האנשים להתחבר. לא רואה. איך יכול להיות? מה זה יחייב אותי לדאוג לשקט אם אין רעש? לדאוג לריח צח שיהיה במקום מנגל הזה השרוף ובאמצע סלון ובאמצע שבת לאורן, כן? ועוד ועוד, לבנות, כן? שלי נגיד הקטנות, שלא יכולות לעבור ליד הבית, להיכנס לבית. זה ודאי ש...
צרות יש, אם זה אין לנו בעיה. צרות יש בכל שכונה, מה עושים?
איך אנחנו לוקחים את הצרות והופכים
איתם? צרות יש בכל שכונה.
האם ישנם צרות, אז זה תלוי בבני אדם, עד כמה שהם, אנחנו יכולים לחנך אותם.
אז זאת יש שאלה, מה אתה מציע לשכונה? בכל שכונה יש צרות, בשכונה הזאת צרות כאלה, בשכונה הזאת צרות אחרות, הרבה מהצרות הן משותפות ובכל מיני רמות. כמו שנתת דוגמה על שכונת יוקרה, שגם בה יש צרות. צרות לא חסר, במחולקות, אם אתה יודע, תיקח את כל השכונות בעולם, תגיע לכמה, יודע, עד 10 בעיות שהן פחות יותר קיימות. פה זה. השאלה זה לא הבעיות, בעיות יש. כן. זה קיים בשטח. מה אתה מציע?
ויהיו עוד יותר.
ויהיו עוד יותר?
כדי שנתחבר. זה מה שאני טוען.
אז בוא נלך לצמד המילים האלה, כדי שנתחבר. מה אתה מציע לשכונה לעשות אם היא רוצה לשפר את איכות החיים?
מה אני מציע?
לפי שיטתך.
קודם כל צריך להיות איזה יוזם. אנשים ככה לא, 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 עד שחס ושלום יקרה, זה מקרה. אבל רצוי שאנחנו לא נגיע אליו, שאנחנו ככה נעשה איזה מנע, פעולת מנע. אז צריך בכל זאת לקום, נשים יכולות לדבר ביניהם, שמה שמאמה קורה, כן? גברים בדרך כלל הם יותר אדישים לזה, אבל כך לעשות, כן? ולקום ולחייב את עצמנו להתקשר, לקבוע כרגיל כל הדברים. אנחנו, אני לא יודע, יכול להיות שאם אתה שואל אותי, אני הייתי בא בתור פסיכולוג החברתי, נגיד, לאיזה בניין, או הייתי שולח, או הייתי מתקשר לכמה טלפונים, והייתי מזמין את עצמי. לבוא ולהסביר להם מה אפשר לעשות. כי זה בעיות שקיימות בכל מקום.
אז מה אפשר לעשות? נגיד שהוזמנת. מה אפשר לעשות?
קודם כל, אני הייתי עושה ביניהם אספה יפה. הם גם כן לא מכירים את עצמם. ולא מכירים את כל אחד את השכנים. ומבית לבית, ובכלל לא מכירים מישהו שנמצא. הם לא צריכים להכיר כל כך. אבל לשיתוף פעולה, כי כולם סובלים. אז צריכים להיות באיזה מגע יותר מקודם. אז הייתי עושה מהם איזה מין אספה.
יש אספה.
היכרות. כן? והיינו מדברים על זה. אז היינו מגיעים לאיזשהו פתרון. זאת אומרת, קודם כל, אני הייתי מושך אותם ודאי קודם כל בצורה עדינה ליתר החיבור ביניהם. כי אם אנחנו מדברים על הסיבה הפנימית, אז רק על ידי החיבור ביניהם אפשר לפתור את הבעיה.
אז מה היית עושה? לא הבנתי.
אבל לדבר איתם בצורה כזאת זה בלתי אפשרי, כי האדם הוא נגד זה. זה הרי הכי מנוגד לאגו שלו. כל אחד יצא עכשיו מהדירה, התחיל להתחבר, משכנים אחרים, הרי כל אחד הוא עם האף למעלה, כל אחד הוא לא רוצה להכיר את השני, ועזוב אותי, עזוב אותה. אני רואה שאנשים בבניין שלי, יש כאלה שלא אומרים שלום אחד לשני. לא בגלל שאין ביניהם משהו. זאת אומרת, אני נכנס למעלית, כאילו שאני לגמרי מהקצה העולם השני. ככה, לפעמים יש כאלו שקומה שביעית וקומה שלישית, יש שם חברות. אז הן מדברות וככה, ואחד שיורדת מקומה שביעית, אז מקומה השלישית היא כבר מחכה לה, ואז הן יורדות יחד במעלית, אז יש דיבור במעלית. במעלית אין דיבור, אין ממש. שקט, כולם עולים, עומדים ויוצאים. כאילו שאתה נמצא באיזשהו בית, אופיס כזה, כן?
בניין משרדים.
כן, בניין משרדים, רב קומות, וזהו ככה, כל אחד. ממש. אפילו שם יותר, ככה, איכשהו מדברים, משהו. זאת אומרת, לכן, לדבר על משהו עם בני אדם, על החיבור, זה בלתי אפשרי. אלה...
סביב הבעיות של השכונה, אבל.
כאן סביב הבעיות של השכונה, אנחנו צריכים להתחיל באמת משהו לעשות.
אז יש אספה. אז עד כה הבנו שיש אספה.
כן.
ואוקיי, אז נגיד שיש איזו אספה שכונתית. הלאה, מה קורה באספה?
מה קורה באספה?
אמרת שאתה רוצה אספה. נגיד שאיכשהו הצלחנו לארגן אספה, הגעת אתה...
אני רואה שלגברת ישנה רשימה של הבעיות שכונתיות.
נכון.
יופי. אז בוא אתה תברר איתם בעיות שכונתיות בסדר העדיפות שלהם, מה מציק יותר ומה פחות, כן? ונתחיל לפתור אותם. אבל שוב, להתחיל לפתור אותם רק על ידי הקשר בינינו. זה לא שאנחנו עכשיו כל אחד מתחייב לשלם שם 100 שקל בחודש, ואז אנחנו מזמינים מישהו שיטפל בזה.
אוקיי, זאת אומרת יש פה עיקרון מאוד ברור.
אבל איך להסביר להם את זה?
כן.
זאת השאלה. אבל העיקרון הוא כזה.
כן, העיקרון הוא שלא לקחת שירותים זרים, אלא להפך. זאת אומרת, להיות מעורב באופן אישי.
הרצוי כך, אבל לפחות להתחיל מרחוק אולי כך.
אוקיי. למה? בעצם בוא נגיד אם אני מנסה לחשוב למה זה הגיוני עבורי, כי באופן טבעי אני אנהג בצורה יותר אכפתית. כי זה נוגע אליי, זאת אומרת שהבעיה נוגעת אליי, אז יותר,
נגיד, יש אכפתיות. את רוצה מהשקל, כי אני לא רוצה לשמוע שום דבר.
כן.
לא, אני יכול להתפטר מזה, בזה, בפרוטות האלו, בבקשה.
כן.
ככה אדם
מתנהל. קחי ותעזבי אותי, מה שנקרא.
כן, אנחנו נמצאים בחברה מאוד אגואיסטית, כל אחד מצפצף על השני, ואני יכול לקנות שקט בסכום הפעות הזה, בבקשה.
כלומר, אם אני מבינה נכון ממה שאתה אומר, אולי, אולי הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעורר, זה איזושהי סוג של אכפתיות, כי כרגע יש איזושהי סוג של אטימות, חוסר אכפתיות, בכלל לא מעניין. אז קודם כל צריך לעורר איזושהי אכפתיות בקרב האנשים, נניח בתוך תהליך כזה. נגיד שאני עכשיו ועד השכונה, נניח שאני מוניתי עכשיו לוועד השכונה, ואני עכשיו עושה איזשהו, יש איזושהי בעיה מאוד אקוטית בשכונה, ואני מזמנת, איך אני מובילה את זה?
אני לא יודע. לי נראה שהגישה הזאת לחכות ולהגיע לאנשים מבוגרים היא גישה מאוד מאוד קשה. זה רק בתנאי שיש חס ושלום איזה אסון.
צריך להיות משהו מאוד דרמטי.
כן, שמזעזע אותם, ואז הם מוכנים לשמוע ומפחדים, וזה לא איזה פריצה בדירה או איזה... או איזה כלף, איזה רע, שם מנגל. לא. ולכן אני הייתי בא דרך, דרך ההפעלת הילדים. לא.
בשכונה?
בשכונה דרך הילדים?
מה היית עושה?
כן. יש לך שם פארק, יש לך שם ירק, יש לך איזה פינה, אין מגרש ילדים, אז אפשר לבוא לשם ולהתחיל להפעיל ילדים. לעשות איתם איזה משחקים, או משהו. בצורה טובה יפה. זה יכול להיות לא דווקא בגן הקטן השכונתי, אלא בגן העירוני, ולעשות לפני זה מודעות, שיבואו אמהות עם ילדים, וכשבאות הנשים, אז כבר אפשר להתחיל להתקשר איתם. אני אומר שזה נשים על ידי נשים, כן? גם לא גברים שמפעילים את המשחקים האלו וכל זה. ואז בצורה כזאת אנחנו מתקרבים לנשים. וזה העיקר. כי הגבר הוא תמיד פסיבי ואיתו אין מה לדבר. אישה מחליטה על הכל. ולכן זה מה שאנחנו צריכים לעשות. כך נראה לי שזאת גישה. ואם אנחנו מפעילים ילדים, אחר כך אנחנו משיבים אותם, עושים להם סדנה.
את מי?
ילדים. ילדים, מלמדים אותם איך לדבר יפה אחד עם השני, האם הם מכירים זה את זה, איך קוראים לו, איזה עיניים יש לו, איזה מה. כאילו מפתחים אותם, זורקים להם איזה שאלות, משחקים בכל מיני כאלה משחקים, אתה יודע, שאלות, תשובות, לפתח, לפתוח את הדברים וכן הלאה. מה שנהוג לילדים. אחר כך, על ידי זה, אנחנו יכולים למשוך את האימהות. כן? הילדים מזמינים את האימהות, צועקים אמא תבוא ואמא בא. כן? וכבר אנחנו מכניסים את האמא למשחק. פתאום אמא מבינה שהיא נמצאת במשחק מאוד מעניין.
מה המשחק?
המשחק זה חיבור. באיזה צורה מתחברים, באיזה צורה נפגשים, באיזה צורה מכירים זה את זה, ולמה, נו, סדנה בקיצור, סדנה. מה שאנחנו בעצם בזה מומחים. ואז אנחנו, על ידי כאלה סדנאות, שאני לא רואה שום צורה אחרת, אלא רק ילדים ונשים, באמהות. זאת גישה הקלה, היפה, הטובה, הנכונה, זהו. אני אגיד לך עוד יותר. דווקא בשכונה שלי, בשבת, ב-9 בבוקר, כן? בסביבות ככה, מ-8, 9, 10, 11, האבות עם הילדים יוצאים החוצה, למגרש המשחקים, מפני שאמא בבית מנקה את הבית כנראה. וזורקת אותם מהדירות. ואז הם יוצאים החוצה. בדרך כלל עם איזה עיתון ביד או משהו, ילדים שם. וכך הם נמצאים. אני הייתי גם כן משתמש בזמן הזה, יכול להיות. אפילו עם אבות. כי אם ילד יחייב את האבא, אבא יישב לידו וככה. אז יכול להיות שככה אנחנו גם כן נוכל לעשות, אבל
אפשר רגע לחזור לאמהות, זה נראה לי יותר מעניין אותי להבין. אז אתה אומר, יש פארק או איזה גינה, עושים שם כל מיני הפעלות לילדים, ועל ידי זה יוצרים קשר. המטרה, אם אני מבין נכון, המטרה היא יצירת קשר בין אנשים.
כן, ברור.
זה הכיוון.
זאת סיבה למה אנחנו נמצאים בחברה לא טובה.
כדי שניצור בינינו קשר טוב.
כן.
אז כדי ליצור קשר טוב, אנחנו מתחילים מהמעגל הקל ביותר, הילדים בשכונה.
כן.
הלאה, אספנו את הילדים, עשינו להם איזושהי משחק, איזושהי הפעלה,
כן.
וכך אנחנו יוצרים קשר ביניהם. כתוצאה מזה, אתה אומר, אנחנו נוכל גם לגרום לקשר טוב בין האימהות.
כן.
ואמרת, את האימהות אנחנו צריכים להכניס לאיזושהי סדנה.
כן.
לא הבנתי, אתה יכול לתאר לי את הסדנה הזאת, איפה אני בפארק, אני עם הילדים
כן,
עכשיו,
כן, כן,
והאימהות גם עם ילדיהן,
כן,
ועכשיו
כן.
מה...
אחרי שאני עשיתי את זה עם הילדים,
כן.
אני עושה את זה ילדים עם האימהות.
ביחד?
ביחד.
אוקיי, מה עושים?
עם הילד, עם הילד, עם הילד.
כן, ואימהות ביחד, מה כן. עושים איתם?
גם כן מין סדנה.
מה, איזה סדנה?
אבל לא חשוב.
למשל?
הכירות איזה משהו, שאלת אשתך.
אוקיי.
היא יודעת. ועכשיו אני לא יכול להתרכז על זה, כי
אוקיי.
הרמה שלי אחרת.
לא חשוב, מה המטרה? לא אכפתי על עצמה, כן, מה המטרה?
להיקרב בין נשים.
בין האימהות?
בין האימהות.
איך אתה מודד התקרבות?
איך אני מודד התקרבות?
כן.
עד כמה שהן מפרגנות זו לזו.
מה זה מפרגנות?
אתה לא יודע מה זה מלפרגן?
לא כל כך.
לפרגן זה נקרא... שאני רוצה שיהיה טוב לשני. בצורה כללית. פשוטה, לא לעומק, לא עם הכוונות, כן, לפרגן. ואני רואה שבדיבור כבר נעשה ככה, ולא סתם אדיבות. איזה מין חום, איזה מין התחשבות, איזה מין קרבה, שזה גורם שהילדים שלנו משחקים יחד, שאנחנו גרים יחד, שאנחנו כבר יכולים... אולי להיות חברות בינינו במשהו, ככה מצומצם, אבל במשהו. כן? עכשיו, ברגע שאני מזהה שיש כאן איזה כימיה ביניהם, קשר, אני מתחיל להביא להם נושא לדיון. איזה נושא? מה הבעיה בפארק? מה הבעיה בין הביתים? מה היה הבעיה בחדר מדרגות, מה הבעיה עם הכלבים, עם החושך, עם המנגל, עם כל דבר ודבר ודבר, אבל בצורה יפה.
מה זאת אומרת בצורה
יפה? בצורה יפה, שיהיה רכילות ביניהם, כן, ודאי, על כל המצב הזה, אבל העיקר זה לתיקון, לדיון צריך להיות מכוון לתיקון. מה עלינו לעשות, שאנחנו נהנה מהסביבה שלנו המשותפת. כן? איך אנחנו נבנה כאן סביבה המשותפת? למה כדאי לנו את זה? בשביל מה? מה קורה? אתה מבין? כאן אני כבר נכנס לכל מיני בירורים יותר פנימיים.
לא הבנתי בדיוק.
כי כאן אני יכול למסור להם אפילו יסודות של היחס שלי למה שקורה.
איך אתה עושה? לא הבנתי בדיוק.
לא, זה...
אמרת, מתחילים לדבר מהבעיות שיש לנו בשכונה. איזה בעיות יש לנו פה בשכונה, עם הכלבים, עם החושך, עם המנגל? ואז אמרת, אבל לכיוון לא סתם דיבור, אלא לכיוון תיקון המצב.
כן, שזה, שאנחנו לא יכולים לפתור את הבעיות האלה על ידי זה שאנחנו נקנה שוטרים, ועוד כמה מנקי רחוב, ועוד כמה, שם, לא יודע, נעשה איזשהו מקום למנגל מחוץ לתחום שלנו וכו' וכו'. שאנחנו צריכים כאן לשנות היחס בינינו. ועל ידי שינוי היחס בינינו, הדברים האלה, הם יהיו, יפטרו, נוכל קצת ככה, נוכל לתקן אותם. כמו שבמשפחה. אני קודם כל צריך להביא להם ההרגשה שהבית שינים ושכונה זה כמו משפחה, רק בממדים יותר רחבים. אבל... שזה מימדים הולכים להיות יותר רחבים וכוללים הרבה יותר אנשים, זה לא אומר שאני כאן כאילו מאפר אותם החוקים, אותם חוקי היחסים שיש בתוך המשפחה.
מה הם?
עזרה הדדית. אני לא מדבר על יחס אישי, מה שיש בין גבר לאישה במשפחה. אלא חוץ מזה שהם בני אדם. צריך להיות עזרה הדדית בין כל הגברים וכל הנשים, ובין נשים לנשים, בין גברים לגברים, ובין כולם, כלפי ילדים שבשכונה, שסך הכל כל השכונה זה איזשהו גבר אחד גדול, ואישה אחד גדולה, והילדים שלהם כמה שם, שניים, שלושה, אומנם שזה אלפי אנשים יכולים להיות. אבל כך אני מסתכל על השכונה, שזה משפחה אחת, כן? ודמות כזאת אני מצייר לעצמי. ואז מה לדמות הזאת טוב? הם צריכים גן, הם צריכים בריכה, הם צריכים בית ספר, הם צריכים גן ילדים, הם צריכים ירק נקי שיהיה, כן? שבן שלי לא יתפוס שם הקטן כל מיני זבל מהכלבים ומכל מיני דברים שיכולים לרוץ בכל מקום והכל. שיכול להיות, אנחנו צריכים לעשות מגרש לכלבים, ושם שיהיו, כן, נכון, בכל בית כמעט יש כלב. אבל יש מקום לכלב, יש מקום לילד, זה לא צריך להיות מקום המשותף. כן? יש מקום למנגל, בוא נעשה, בוא נראה איפה זה אפשר לעשות, וכן הלאה. בוא נעשה אפילו כזה מקום ונחליט שאנחנו יוצאים לשם כולם. ואז גם אתה תעשה מנגל, כן? עם כולם. אתה מתאר לעצמך דבר כזה?
לא כל כך.
עליו צריכים לעבוד הרבה.
זה נורא יפה מה שציירת, כי נתת פה מקום לכל אחד מהצרכים השונים, לא ביטלת צורך של מישהו למשל.
לא.
זהו, נתת מקום לכל צורך, כן, לכלב, לילד, למנגל, לכל אחד בנפרד, אבל מגיעים לזה מתוך איזושהי הסכמה, שנותנים לזה איזה שהם הגדרות.
רק על ידי זה שאנחנו רואים לפנינו, כל השכונה זה בית אחד, שבו גר גבר, אישה ושני ילדים נגיד, ככה בממוצע, ילדה וילד, ואז אנחנו מבינים מה צריך להיות. ורק על ידי חיבור.
אני חוזר רגע לנקודה שיש לי ילדים בפארק עם האימהות שלהם.
כן.
איך אתה מתחיל לייצר באימהות את התחושה הזאת? שכל השכונה היא משפחה אחת, שיש לה צרכים שונים?
על ידי הידברות.
איך? על מה אתה מדבר?
זה אפשר להגיע לשם עם איזה הפעלה לילדים.
לא, הפעלה לילדים הבנו, לא שאלתי על הפעלה לילדים.
לבנים זה יותר
קשור. אני שואל לא על הפעלה לילדים, איך אתה מייצר באימהות? הבנתי עכשיו לאן אתה חותר. אתה חותר לייצר תחושה בקרב האנשים שגרים בשכונה. אנחנו משפחה אחת, גבר אחד, אישה אחת ושני ילדים וכלב. בוא נראה מה אנחנו צריכים. ונסדר את החיים שלנו בצורה אופטימלית.
אז אני משיב את כולם, נגיד כל הבנות, ומתחיל איתם איזשהו משחק בעיגול שהם יושבות, כן? ואחר כך אני באיזושהי צורה מגיע למצב שהן קורות לאמאות שלהם, ואז אמאות אני משיב אחריהם, ואז אנחנו מתחילים משחק ההיכרות הזאת. כן? מה הבעיה?
אין בעיה, משחק היכרות עברנו. איך אתה מייצר לי תחושה שאנחנו משפחה אחת, כי אנחנו לא משפחה אחת?
לא, אז אנחנו מדברים, עד כמה אנחנו קשורים זה לזה, עד כמה אנחנו תלויים בזה, בסביבה שלנו, כן? מה המשותף בינינו ומה לא משותף? אני משחק בזה עם הבנות, ומושך לזה את האימהות. אני לא מכיר את הצורות האלה, הפסיכולוגיות הקטנטנות, איך לגשת לזה.
לא, אני לא מדבר על צורות
קטנטנות. יש לנו בעלי ניסיון בזה.
לא על זה אני שואל. אני שואל, המטרה ששמת,
כן,
לייצר באנשים הרגשה שהם משפחה אחת?
לא, זה לאט לאט.
לאט לאט.
זה על ידי...
מה התחנות בדרך?
התחנות בדרך שאנחנו מדברים על הצרות הכלליות, המשותפות.
אוקיי.
זה ברור.
זה תחנה ברורה. מדברים על צרות כלליות משותפות.
כן, ואז על ידי זה אתה מתחיל להיות קרוב לשני.
על ידי זה מתקרבים.
כן.
אני עדיין לא יושב לי, אמנם שהתוכנית עוד מעט נגמרת, אני לא מבין אם מדברים על הצרות המשותפות ועל ידי זה מתקרבים. מה רע אם בסוף אני אסכם, במקום שאתה תבלבל לי את המוח עם כל מיני הפעלות שכונתיות, שאני אתן 100 שקל ותביאו לפה מנקה או אני ערף מה. מה לא בסדר בזה? מה אתה עוד רוצה ממני?
באתי, שמעתי, דיברתי, אשתי, אני לא אבוא, אשתי תהיה, היא תספר לי שדיברו על בעיות, והחליטו שכדי לשפר את המצב, לטובת כולנו, את זה אני בהחלט מבין שזה לטובת כולנו, צריכים לשים 100 שקל בחודש. אני אגיד לה, קחי 100 שקל בחודש, בהצלחה. מה לא בסדר בזה? זה משותף, כל אחד זה 100 שקל. יש בעיה משותפת, יש פתרון משותף, ואנחנו פותרים אותו ביחד. מה לא טוב? או שזה כן טוב? כי קודם התגשת שזה לא. רק על ידי יצירת קשר וחיבור בין האנשים. למה אם אני אסכים להשתתף עם כולם במה שהחלטתם שזה יהיה ביחד, זה לא בסדר, זה לא מספיק לך. למה זה לא בסדר?
אתה בזה לא פותר את הבעיה. אני הרי יודע שאתה בזה לא פותר את הבעיה. במאה שקל. אתה לא פותר. הבעיות הם...
אמרת לי, תביא מיליון דולר לשכונה בחודש, לא תפתור את הבעיות.
לא.
למה?
כי פתאום התפרצו לך בעיות בצורה אחרת.
אוקיי, אז אתה מציע לי תוכנית אחרת, בסטייל אחר, שהיא תמנע את הבעיות מלהתפרץ.
כן.
מה הסטייל האחר הזה? מה יש בו? מה מיוחד בו? איך הוא פתרון?
קשר בין בני אדם. מאיפה יש לנו כל הבעיות במשבר הכללי הזה? שהוא ממש יוצא מכל החורים. מאיפה? מחוסר קשר בין בני אדם.
זאת הבעיה של השכונה.
זאת בעיה של האנושות.
בכלל.
כי כשכונה אחת.
אז אתה אומר, זה בעיה גם במשפחה, גם בשכונה, גם במדינה.
ודאי ודאי.
אוקיי, ולכן אתה תמדוד את כל הפעולות שאתה תציע לשכונה לעשות לכיוון יוצרות...
זה לאט לאט, אני לא יכול כך לזרוק את זה.
לא, אני שואל את הכיוון, לא שאלתי אותך שמה לעשות בארבע אחרי
צהריים. אני חודר לזה.
לבניית קשר בין האנשים.
כן.
עכשיו תגיד, אם נגיד...
שיהיו חוגים משותפים, שיהיו פיקניק משותף, מנגל אחד גדול, כל מיני דברים כאלה, לא חשוב מה. הם ימלאו את עצמם. זה יהיה מילוי לכולם.
מה זה מילוי?
מילוי. זאת אומרת, הרגשה, הרגשת המילוי. אותו נור ששם בלילה שזה ככה, שינגן לנו. אנחנו נעשה, מנגל, אנחנו נעשה עוגות, כל מיני דברים, נביא, נעשה איזה חגיגה על הדשא, ואותו נור שמריש בלילה, שיעשה לנו עכשיו קונצרט. מה בעיה? ישמח מאוד.
במושב שבו גדלתי ככה זה היה. שהיה חגים, היינו מתכוננים, אולי חודש לפני ההג, היינו מתכוננים איך אנחנו נעשה הופעה של תיאטרון, של מוזיקה, של ריקוד לכל הקהילה שהיה במושב.
כן.
כן, אבל בעיר זה לא קיים.
אתה תארגן? אתה צריך לתת להם אפשרות ככה להביע את עצמם. אדרבה. בבקשה.
זאת אומרת, צריך יהיה לבדוק איתם מה הם היו רוצים לעשות, זאת אומרת, לא...
לא בטוח שהם רוצים להופיע לפני כולם, זה
תמיד, כן.
זה...
זאת אומרת, לקחת דווקא את הרצונות שלהם, ככה להופיע לפני כולם, אולי אפילו קצת להיות מפורסמים, אפילו בשכונה, ואז לקחת את הצורך הזה
לפתח... גם כן צריכים להשקיע בזה קצת כסף. לאמהות, הייתי פותח סלון יופי. חינם. ששם עובדים גם כן מהשכונה, ככה, כל אחד בא, ככה, עושה לשנייה, משהו, כל מיני דברים כאלה. ופלפולים,
כאלה, הזמן לשיחה הזאת נגמר, הייתי רוצה, במשפט או שניים, תתאר לי מה זה שכונה מושלמת, ממש במשפט או שניים. שכונה מושלמת, מה זה? מה יש שם?
כולם מרגישים כמשפחה מתוקנת אחת. סך הכל, שקרובים זה לזה, מבינים זה את זה, מרגישים יפה זה, 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 זה עם זה, שזה לא פשוט, זה צריכים לעבוד על עצמו, כל פעם שאני רוצה ככה לזרוק את כולם, אני צריך בכל זאת להגיד לא גם לילדים שלי וגם לי, וגם נגד ריח ונגד רעש ונגד זה וזה וזה, כדאי לי להיות קרוב אליהם. אני צריך לעבוד על זה, ואני לא עובד סתם על זה, כי אני כאחד מתושבים. יש מישהו שעוזר, איזה פסיכולוג שכונתי, שהוא כל הזמן עובד איתנו, ואותו משקל אנחנו כן משלמים לו. כן? אבל הוא עובד איתנו כל הזמן, הוא כל הזמן מעורר אותנו, שאם אנחנו נשכח על זה, שאנחנו צריכים להתייחס יפה זה לזה, אז יהיה הידרדרות. השכונה שלנו, נגיד, הייתה הרבה יותר טובה מהיום. גם כלפי הזבל מכלבים וכלפי רעש וכלפי הכל. כי בכל זאת ישנה הידרדרות. ישנה. בהתחלה אנשים רצו לשמור על זה וככה זה, והיום זה כבר... כי אתה לומד מאחרים. אין מה לעשות.
כן, הזמן שלנו לצערנו הרב נגמר. אני יצאתי עם משפט אחת. שכונה טובה זה כולנו משפחה אחת.
כן.
תודה רבה רבה לך הרב לייטמן. תודה ניצה.
תודה.
תודה גם לכם שהייתם איתנו. כולנו משפחה אחת. חיים חדשים.